לילה טוב, בשורות טובות לכל עם ישראל. דיברנו בפעם הקודמת, התחלנו קצת את המזמור של אשרי יושב ביתך, אמרנו שנשתדל בשני שיעורים לגעת גם ככה מלמעלה בשפתה המדהימה של הרב חרל"פ, וגם ככה קצת לרדת לפרטי הדברים בהקשרים השונים של של המזמור. אני מקווה שנספיק את זה בשני שיעורים, בעזרת השם. פעם שעברה נגענו בסדר, הסדר של האלף בית, למה הוא כל כך חשוב, הביטול הזה מאלף והתף, כל השינויים שמתחלפים בעולם, הכל הכל הכל, אנחנו מבינים שהכל הכל הכל מאיתו התברך, ואחר כך זה פותח את ידיך, שבעצם הקדוש ברוך הוא המזין ומפרנס, והכל הכל הכל ממנו התברך. זה היה הקשרים של פותח את ידיך. אם אתם זוכרים, אז גם נגענו אפילו באותיות שם, נכון? נגענו בזה? נגענו בהקשרה האותיות, נכון, של המספר הזה 91, אמרנו ש-91 זה מספר שהוא חוזר על עצמו המון בתורה, והמגמה שלו זה להופיע את שם השם יתברך בעולם. לכן ראינו גם כן באותיות של פותח את ידיך, ראינו בעצם בשם השם, שמתחיל משמות השם, שם הוויה ושם אדנות, יוד קו וו קו א' ד' נ' יוד, ביחד זה 26 ועוד 65, זה עושה 91. זה בעצם המטרה, זה להופיע את שם יתברך בעולם, שסובב כל עלמין וממלא כל עלמין, וזה בעצם, זה העיקר, להראות שבשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אין שני לריבונו של עולם. ולכן בכל פעם שאנחנו נתקל במקור של קדושה כזה, שצריך להופיע את שם השם יתברך בעולם, אנחנו ניפגש בגימטריה הזו. כן? כמו שראינו כמה וכמה דוגמאות, נחזור על זה בקצרה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, צא מן הטבע. לך תופיע את שם השם יתברך בעולם, וצא בגימטריה זה 91. או למשל, שמשיא הקדושה זה בסוכה. בסוכה בגימטריה זה 91. האור של קודש הקודשים יורד ומאיר בתוך הסוכה עצמה. איזה עוד דוגמאות נתנו? ראינו ש... בקוס, נכון, אפילו בקידוש, שמחזיקים את הקוס, מחזיקים אותה עם קוס בגימטריה 86, עם חמש אצבעות למטה זה 91. אני עובר עכשיו לאיזושהי מדרגה של קודש כזאת, עם החול אל הקודש, אני רוצה להופיע את שם השם יתברך בעולם, אך עד כדי כך ראינו אפילו בסידורים עצמם, נכון? שם יוד קי וו קי, האות קי האחרונה ביוד קי וו קי, מה כתוב בתוכה? א' ד' נ' יוד. כן, השילוב הזה. השילוב הזה של האי האחרונה שמציינת את המלכות, את הופעת השם בעולם, עם שם השם שמופיע למטה, א' ד' נ' יוד. ואפילו מתחת לאדון הכל היה הווה ויהיה, יש לנו יוד א', ה' ד'. נכון? שילוב של שם הוויה ושם הדוד, ממש 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 ביחד. שלא חלילה, חלילה, חלילה תחשוב ששם השם מופיע למטה, והוא לא קשור לשם שמופיע למעלה. זה הכל כמקשה, זה הכל כחטיבה אחת. לא נראה לי שהזכרנו את זה בפעם הקודמת, אבל זה הכל באותם הקשרים. לכן למשל, אם אתם ניתן דוגמה, אומר אלשיך הקדוש, כשאדם הוא מקיים איזושהי מצווה, בסדר? אז מה הוא בורא? מה הוא יוצר? לפי אלשיך הקדוש, מה הוא בורא? מלאך, נכון? מלאך וגימטריה 91, נכון? זה מי שמופיע, מי שהוא בעצם שליח להופיע את שם השם, נכון? שליח להופיע את שם השם. למה גדול העונה אמן יותר מן המברך? כי אמן זה בגימטריה 91. זאת אומרת, אתה בעצם, אתה עשית את הדרישה התכליתית ממך. מה שאנחנו רוצים להגיע אליו, להופיע את שם השם יתברך בעולם. אז מי שעונה את שם אמן בכוונה ומכוון אל מלך נאמן, אתה מופיע בעולם. בסדר? וזה המילים פותח את ידיך, שנגענו בהם, הפי, א' ויוד, שזה בעצם בגימטריה של 91, יש שם עוד כוונה של סמך א' ולמד, זה שמות שמלאכים שאנחנו לא אומרים אותם, אבל גם זה בגימטריה של 91. תודה רבה. אבל העיקרון המרכזי בזה, זה לא העיקרון של הגימטריה, אלא העיקרון של מה שיוצא ממנה. מה שיוצא ממנה זה שבעצם המגמה שלנו זה להופיע את שם השם יתברך בעולם כל הזמן. ולכן זה נוגע בהקשרים האלה, בדברים הגדולים האלה. פתח את ידיך לא רק בשביל השפע האלוקי בעצם. אני פותח כי אני רוצה שהשם יתברך, אתה תופיע פה בעולם. ממילא אז הקדוש ברוך הוא מקור הפרנסה וכו' וכו' וכו'. אבל הפתיחת הידיים היא קודם כל ביטוי לרצון שלי, שאתה השם יתברך תופיע בעולם, ושיש שפע גדול, זה קידוש השם. וכשאין שפע חלילה, זה בעייתי, זה חילול השם. טוב, אז זה היה החלק הראשון. אני עובר בזריזות לארונך אלוקי המלך, בהסברים של הרב חרלפ. אני רואה שלחלק אין דפים, אז אני אשתדל ככה להיות ברור. אנחנו לא נתעכב על זה יותר מדי. השאלה ששאלנו בסוף השיעור הקודם היא בעצם שאלה של הרב חרלפ.
למה
אינון? למה אינון? לא נגענו בזה, אני אגע בזה בלי נדר היום בעזרת השם. יש עוד זה כמה שאלות. הייתם קוראים את הפסקה, אז כתוב. טוב, ארונך אלוקי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד, זכר רב טובך הביאו וצדקתך ירננו וכו'. יסודה של יראת הרוממות הוא הערצה. יראת העונש זה, 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 זה פשוט לפחד, אבל לפחד, אבל לפעול לא כי אני מעריץ, כי אני פשוט יודע שיש כוח לצד השני שיכול לפגוע בי. בסדר? הערצת הקדוש ברוך הוא מתוך שהוא נבדל ושלמותו נפלאה למעלה מכל חוגי הנמצאים, אבל כזו שמקורה בבחינת המציאות הגלויה והנפלא שבה, שכן רק מציאות זו יכול אדם להשיג. בהערצת קודש זו תמונה איכותה של יראת הרוממות. יראת העונש, כמו שאמרנו, זה הפחד. הפחד הזה של מה שעכשיו יקרה לי בעקבות משהו מסוים. הרב זצ"ל כותב במקומות אחרים שחשוב שיהיה לאדם יראת העונש, כי אם לא תהיה לו יראת העונש במצבים של קטנות, בסדר, אין זמן להחיל בזה כרגע, אבל בגדול, במצבים של קטנות, כמה רגל שמאל, לא זה, אז עכשיו אין לי כוח. לא, אתה צריך בכל זאת שתהיה לך יראת העונש, שתבין שאתה חייב להניח תפילין וחייב להתפלל וחייב לברך גם אם אין לך כוח. בסדר? אבל האידאל הגדול זה שתהיה לאדם יראת הרוממות וקצת יראת העונש. מי שימחק את יראת העונש לגמרי, הוא לא, זה לא יעזור לו. אבל באמת המגמה התכליתית שאותה אנחנו נדרשים להשיג, זאת יראת הרוממות. הערצה, הערצה, הערצה אינסופית לריבונו של עולם. כן? ואז זה נותן המון 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 כבוד, כן? כמו בבני אדם שמעריצים מישהו מסוים, אז אתה רוכש לו כבוד עכשיו. אז קו החומר מול ריבונו של עולם, זה נקרא יראת הרוממות. טוב, כן. זה שאלה מצוינת. יראת הרוממות היא בעצם הערצה מאוד 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 גדולה, ואי אפשר להריץ בלי לאהוב. אז היא מאוד מאוד קשורה להקשרים של אהבה רבה ואהבה בתענוגים שנדבר עליהם התניה. כמו שאתה אוהב יותר, אתה גם כי אתה מעריץ את הדמות, אז אתה אוהב אותה. בסדר? אבל זה קצת עמור כדי להיכנס לזה, זה טיפה אנו. טוב. אבל אתה חייב להשיג משהו. אתה חייב להשיג משהו. עכשיו, את עצמותו התברך אנחנו לא יכולים להשיג. תשכחו מזה. בסדר? מצד שני, הרב זצ"ל כותב על זה הרבה. לא רק להתמקד בזה שאני לא יכול להשיג את עצמותו התברך, ואז עכשיו אני רואה שיש ריחוק מאוד מאוד גדול ממני אליו. ממש 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 לא. גם הרב זצ"ל ששון מדגיש את זה המון. צריך להדגיש בדור שלנו את הקשר אליו התברך. שאנחנו קשורים אליו באבותות אהבה, ושאנחנו יכולים להשיג אותו התברך. כלומר, ביכולת שלנו כבני אדם. והקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו את הקשר הזה. לא בגלל שהוא נבדל, לא בגלל שהוא מלך רם וניסה, אז אין עכשיו קשר בינינו, לא בגלל שאנחנו לא יכולים להשיג את עצמותו התברך, וזה נכון, אז אין קשר בינינו, בשום פנים ואופן לא. זה עיקר שורש הבעיה, שאנשים בורחים, כי הם אומרים, הקדוש ברוך הוא מלך רם וניסה, אני לא יכול להשיג. לא, ממש 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 לא. יש קשר, ולהפך. הקשר הזה, שאומנם הוא קטן אצלנו, כי אנחנו לא משיגים את עצמותו התברך, אבל במושגים שלנו ענק, במושגים של גדלותו התברך זה כלום. אבל אצלנו זה ענק, ענק, ענק. הקשר הזה יוצר את יראת הרוממות. ולכן אומר הרב פה, כזו שמקורה בבחינת המציאות הגלויה והנפלא שבה. אנחנו יכולים, כן, אנחנו יכולים לחוש איזה משהו מסוים, כי זה מה שנותן לנו את יראת הרוממות. בסדר? אם אומרים לך שיש מלך רם וניסה שנמצא במקום אחר, אתה לא מכיר אותו בכלל, ואין לך שום ממשק איתו, אז אין לך עירה ממנו, למרות שאתה יודע שהוא, אף אחד פה לא ירק כנראה מטראמפ. בסדר? כל זה שהוא, לא יודע, יש לו איזושהי שליטה מסוימת. מכאן נטעם טעם העדן מזמרתו של נעים זמירות ישראל, ומתהילתו של אדוננו דוד מלך ישראל. במזמור תהילה לדוד, שעליו אמרו חז"ל, כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה הקשר? לכאורה תמוע מאוד שדוד המלך פותח את המזמור, זה בשאלה שעצרנו פעם שעברה, סליחה, באמת סליחה, בלשון יחיד, ארונך אלוקי המלך, בברך שמך לעולם ועד, בכל יום מברכך, מה שמך לעולם ועד. לאחר מכן ממשיכים לשון רבים, דור לדור ישבח מעצך וגבורותיך יגידו, שוב חוזרו ללשון יחיד, הדר כבוד עודיך ודברי נפלאותיך עשיך. מכאן ללשון רבים ויחיד גם יחד, ועזוז נורותיך יאמרו גדולתך אספרנה. מה הולך פה? דוד המלך אין לו טעויות, וחוזר שוב ללשון רבים, זכר רב דבך יביעו וצדקתך ירננו. מה קורה פה? חכו, אתם תראו, יש באשרי שבטיך, מי שמעמיק הוא יגלה המון 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 דברים, לא רק שחסרה אות נון, ולא רק בפותח את ידיך, ולא רק מה שניגע עכשיו, יש לנו עוד דרך ארוכה. אבל אומר בהקשרים האלה של היחיד ורבים הרב חרל"פ כך, באור הדברים כך הוא, לפני התכוננותה של מלכות בית דוד, שם אנחנו מצפים, מלכות הערכי, המלכות הדרכיה, המלכות הזאת שאנחנו רוצים שהיא כבר תופיע, זה כדי להופיע את שם השם יתברך בעולם, בצינורות וביכולות שלנו, זה מלכות בית דוד. אז לפני התכוננותה של מלכות בית דוד, בחינת הערצה איננה שלמה. לפני שבא משיח, לפני שיש בית מקדש, אז הערצה היא לא שלמה, כי אתה לא השגת את השיא שאליו אתה יכול להגיע כבן אדם. אז יש הערצה, אבל לא מספיק שלמה. אבל זאת התגלה רק לעתיד לבוא. כשיועד הייעוד, שיקוים סליחה ייעוד, וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. אז תתרומם סליחה קרן בית ישראל עדי מרום, וההוויה של כל הנמצא בה תביע הנשגבות, ויקוים החזון שהם נשגב השם לבדו ביום ההוא. זהו מרום הפסגה של בחינת אלוקי ישראל יעריץ. טוב, אז מי בעצם גורם להערצה הזאת? המלכות של בית דוד, נכון? אז בעצם דוד המלך הוא הגורם של ההערצה. נמצא שדוד המלך הוא הגורם להערצה השלמה, שתיקון מלכות בית דוד, אז דוד המלך גורם לזה שאנחנו נעריץ בצורה המושלמת את ריבונו של עולם. בסדר? יראת הרוממות בשפה הכי הכי גבוהה שלה. טוב, אז למה זה קשור ללשון יחיד ולשון רבים? אז אומר פה הרב חרל"פ כך, לפיכך פותח הוא בלשון יחיד, ארונך אלוקי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. למה? כי הרוממות והברכה הן מכללי ההרצאה, וזאת הושלם רק על ידי דוד המלך. ולכן זה בשום יחיד, כי בינתיים אנחנו עדיין לא משיגים את זה. ואם כי לא בא העולם עדיין לידי שלמות זו, או בא אפשר להשיג את בחינת ההרצאה השלמה, אז בכל מקום אני דוד המלך, בכל יום הבא וכבה, שבכל לא מבעד, דוד המלך כן הגיע לזה. הוא הגיע לשיא ההרצאה שיציר אנוש יכול להגיע אליה. אז הוא מדבר בשום יחיד. לא בגלל גאווה, חלילה, אנכי תולד ולא איש אומר על עצמו דוד המלך, חרפת אדם וזו ים. אלא מצד המדרגה העתידה שעתידים עם ישראל להגיע אליה. אומנם אבל הדורות שלפני עידן השלמות, גם אם לא תהיה תהילתם בהרצה מושלמת, בסדר, זה אומר שאנחנו לא מעריצים? לא הגענו לשלמות, אבל זה אומר שאנחנו לא מעריצים? אנחנו מעריצים. אבל איך? בכל זאת, דור לדור ישבח מעשיך, גבורותיך, יגידו. מה זה יגידו? יגידו הם רק הדר כבוד עודיך, אבל לא מה שאמרתי לך בהתחלה על העניין של ארום ממך ועבריך וכו'. יש הדר כבוד עודיך, זה פחות מארום ממך, בסדר? כי אתה עדיין לא בציר של השלמות. ואם יגידו הם רק אדם כבוד עודיך, ללא תכונת נפלאות הרצה בשלמותה, אני דוד המלך אשיך בנפלאותיך. נפלאות זה פלא, זה דבר נסתר, זה דבר עמוק, אני כבר מכיר את זה, אז אני יכול להגיד. אז כל פעם שאתם מתקלים בלשון רבים, כן, זה ביחס לעם ישראל שעדיין לא במדרגה העתידית. ודוד המלך שהוא מדבר בלשון יחיד, אז הוא מדבר על התכלית של מה שאתה צריך להגיע אליה בסוף, ושהוא נמצא בתכלית הזאת, כן, וכו' וכו' וכו'. כך מסיים פה הרב חרל"פ. מכאן ממשיך דוד המלך לומר שלעתיד לבוא ידעו כולם את השם ויגידו ויגיעו למרום הפסגה של השגת ההרצאה השלמה. אז זה הסיבה ללשון רבים ולשון יחיד, וזה חשוב. למה זה חשוב? זה חשוב בגלל שאתה מבין שהמזמור הזה, ככל שתעמיק בו יותר, אם זה בהופעת שם השם יתברך שמופיע בו בשלמותה בשמיים ובארץ, המזמור הזה הוא בעצם מזמור שמביא אותך גם לדור של ביאת משיח. יש בו איזשהו רמז לבוא ולהתקרב לדור הזה. לכן הוא מסודר בצורה של א' ב', גם מה שראינו שבוע שעבר, וגם מה שראינו שיש בו את הבחינה של התיקון המרכזי, שאדם מתקן את כבד אותיותיו. הוא לא רוצה יותר ליפול בכבד אותיות שהוא פגם. אז לכן זה חשוב לדעת את הדבר הזה, מה שדוד המלך מכוון אותנו, אומר הרב חרלאפ, וזה המזמור. אני רוצה עכשיו, ברשותכם, לראות ממקורות שונים, באמת, שונים לגמרי, השתדלתי להביא מכולם, שלא יגידו שאני חסיד של איזה מישהו, אני חסיד של הרב חרלאפ, אבל בכל זאת, השתדלנו ככה להביא מכולם, כי באמת חשוב ללגום באמת מכל הרבנים הגדולים שברוך השם הוציאו את התורה יותר ויותר לאור. אז סליחה שלא יודע, אולי לא צילמתי מספיק, מחילה. ללמוד קצת על המזמור, ללמוד טיפה יותר בעומק על המזמור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, אז את הגמרא כבר ראינו ברב חרלאפ, אבל ניכנס אליה, נקרא אותה בזריזות. לא, זה דפים אחרים, אבל יש לי פה אחד. יש פה, זה פשוט, יש מספיק? הנה, קחו לכם איזה, זה צילמתי, אז השניים. אומרת הגמרא מסכת ברכות, אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, כל אומר תהילת דוד שבכל יום שלוש פעמים יפתח לו שוב בן עולם הבא, מה היא טעמה? שאלה הגמרא, אילה משום דעתיה באלף בית, נמה שרתים מדרך, דעתיה בתמני הפין. תארו לכם עכשיו, האב האמינה של הגמרא, להגיד שלוש פעמים ביום את קוף יוטט. זה האב האמינה של הגמרא. זה סדר צהריים, בדיוק. אז אומרת הגמרא, אבל לא, לא, אי אפשר. למה? כי באשרש אמרנו גם פותח את ידיך. נכון? אז אומרת הגמרא, אז נהי מעלה לגדול, דכתיב ונותן לכם לכל בשר. אז תרצה לנו כבר הגמרא, אני לא מעריך בזה יותר מדי, כי ראינו זה שיעור שעבר, אלא משום דעית בית ארתה. באשרי השם ביתך, קודם כל יש שני שבחים אדירים. גם שזה בא באלף בית, שאתה רואה את תהילת השם מאלף ועתה, וגם עניין פותח את ידיך, מקור השפע, ובעצם הופעת השם יתברך שמופיע כאן בעולם. עכשיו, הגמרא פתחה במילים, כל האומר תהילה לדוד בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אנחנו נצטרך להבין כמה דברים. אחד, מה זה תהילה לדוד? אני יודע, כשאני בא לתפילה, מה אני אומר? אשרי שביתך, אז לא תהילה לדוד. דוד המלך בתהילים אמר תהילה לדוד, נכון? אז צריך להבין למה זה נעשה באופן הזה. בסדר? חייב שתהיה לזה תשובה. לא יכול להיות שאנחנו נקצר עכשיו משהו מהאשרי שביתך ונגיע לזה, זהו. צריך להבין. או נאריך באשרי שביתך ונקצר מתהילה לדוד. מישהו פה הוסיף, וכנראה שאנחנו נוספנו על דברי דוד המלך. אז זו הנקודה הראשונה שנצטרך להבין. דבר שני שאנחנו נצטרך להבין זה דברי הגמרא עצמה. הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, הכל אומר תהילה דוד בכל יום, ובטח שהוא בן העולם הבא. מה הקשר? איפה נרמז לי עניין עולם הבא? במזמור. אם כתוב במזמור, אם הגמרא אומרת לי, שאם אמרתי את המזמור הזה שלוש פעמים ביום, אז אני בן העולם הבא, חייב להיות לי איזשהו רמז במזמור. אמרתי, השיעור הזה זה גם פשט, גם דרש, גם רמז. נגיע על הרבה. בסדר? אה? לא, אני לא. הוא אומר, אז זה הקף החיים. תראו איזה מתיקות לשונה. אבל בהתחלה זה קשה. כתוב בתשבץ למערם, סימן רש נון וו. באשרי לא יש וו, בחט וקוף. טוב. באשרי שביתך אין וו בחט ובקוף. אני שברתי את הראש, ניסיתי להבין מה זה אין וו בחט ובקוף. אבל אנחנו יודעים שסדר א' ב' כתוב לנו באשרי, נכון? אז אם תתבוננו טוב, אז בואו נראה במה. תראו, אני לא שמתי לב לזה, זה דורש ככה לעיין גם בתפילה. החסידים הראשונים היו שומעים שעה אחת קודם, אז בואו נשאר כמה דקות, בסדר? תהילה לדוד ארוחה אלוקי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד, נכון? החלק המפריד בין תחילת הפסוק לסוף הפסוק הוא חייב להיות עם וו. בכל יום וברכך, ועל השמך הנבן. גדול השם מולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור שבח מעשיך, ודרך יגידו, הדר כבוד עודיך, ודברי נפלאותיך השיחה, ואיזו נורותיך יאמרו, וגדולתך ספרנה. זה, לא ראיתם, אתם צוחקים עכשיו, אה? זכרה ותולך יביאו, וצדקתך ירעננו. חנון ורחום השם, אין חפיים רב חסן. אה? פחת, אין וב. בוא נמשיך. טוב השם לכל, ברחמה וקום מעשיו. ידוך השם כל מעשיך, חסדך יברכוך. יש, יופי. כבוד מלכותך יאמרו, יודע בני אדם גבורותיו, וכבוד הר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. איזה עוד חסרה לנו? מכירים כבר. נו, נכון? נדבר. בסדר. סומך השם לכל הנופלים, וזוקף לכל הגופים. אין יכול לך לסברו, ואתה נותן להם לחמה ביתו. פותח את ידיך, מסביע לכל חי רצון. צדיק השם בכל דרכה, וחסיד בכל מעשיו. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. עוד פעם אין וב. יש למד. לכל אשר יקראו באמת. טוב. קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. רצון ירא ויעשה, ואת שבתם ישמע וישיהם. שומר השם את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. יזהר לעשות פה רצף. שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים, חלילה. בסדר? את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת השם ידבר פי, ויבח כל השם מקדשו עולם ועד. ואנחנו ואחיים, אתה עבדו למלביה. מה קורה פה? דרך אגב, תהילים איך הוא נגמר? ותהילים? תהילת השם ידבר פי, ויבח כל השם מקדשו עולם ועד. זהו, זה טף. אז יתווסף גם בסוף, לא רק בהתחלה. ואנחנו ואחיים, מאתה עבדו למלביה. נכון? בא לתת לכם שורת בית. טוב, נתקדם, נתקדם. מה שנספיק, מה שלא שורת בית. אז בואו נעשה קודם כל להבין, אז בואו נחזור לתשבץ. כתוב בתשבץ למערם סימן ראש נו וב, כך מביא הקף החיים. באשרי לא יש וב בחד וקוף. אין וב באותיות חד וקוף. למה? כי זה חוק. וחוק זה גימטריה של גיינום. וכל האומר שלוש פעמים בכל יום אינו רואה פני גיהנום, עד כאן לשונו. אז שאלנו איפה נרמז, אם מישהו אומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום לא רואה פני גיהנום, חוק, בסדר? זה עומק, איך הם מגיעים לזה? אני לא יודע, אבל אמרתי, טוב. חוק זה גימטריה גיהנום, 108, ואז כאילו הם הגיעו לזה, מה שאני רוצה להראות זה שבעצם הקף החיים והתשבץ ועוד, הם פשוט עמלו ועינו בתפילה שהם לומדים. כן? אבל אני חושב שזה קשור לזה, ככה הם הגיעו לזה, הרי זה לא סתם. ברגע שהם יראו רצון לריבונו שלום, אני רוצה להבין את מה שאני אומר, אז גם הדברים האלה יתגלו אליהם. מסביר הברכי יוסף רק את מה שאמרנו. רוצה לומר, זה בכל פסוקי תהילה לדוד ישבב, מתחיל באמצע פסוק, חוץ מפסוק עוד חטא ועוד קוף. שלא יש וב באמצע פסוק, כמו שכתב בשיעורי ברכה וכו'. טוב, הלאה. אז זה הסבר אחד. אנחנו ממשיכים. כף החיים כותב, כתוב בספר אוהל מועד, האומר תהילה דוד, שלוש פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. פירוש, מצווה זו מכרעת, אבל משום מצווה זו בלבד אינו בן העולם הבא. עכשיו, מה תבוא תגידי? אמרתי שלוש פעמים ביום. עד כאן לשון הבית יוסף. בסדר? זה חשוב.
לא ברור?
מה? זה לא ברור? זה ברור, אבל לפעמים אנשים מבולבלים בגלל הדבר הזה. אני מחבל את ההורים שלי, זהו. חי עד 120. חכה, יש עוד שיקולים. זה נכון שיש הלכות ימים על כיבוד הורים. זה ודאי נכון. אף אחד לא חושב שזה לא נכון. אף אחד לא חושב שמה שחזל אומרים, שכל אומר תהילה דוד שלוש פעמים ביום הוא בין העולם הבא. זה ודאי נכון, אבל יש דברים שאתה יכול לעשות, חלילה, כדי להמית ממך את העולם הבא. צברת זכויות בגלל תהילה לדוד, ואתה יכול לגרוע מהם. ושיקוליו של הבורא, מה יותר, מה פחות, כמו שכותב הרמב״ם. מגן אברהם מסביר את הדבר הזה, בואו תראו. ואין מגן אברהם, כן, שבסימן א', סעיף קטן ז', שכתב בשב הרב רבנו בחיי פרשת צו, למה שאמרו כל אומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, אין די באמירה, אלא בביאור הפרשה, ויכיר נפלאות השם. כתב שם מחצת השקט, הכוונה שידי אמירה בכוונת הלב יכיר קצת מחסדי הבורא וקצת מגדולתו, ועל ידי זה יהיה חרד על דבר השם וישמור עצמו מן החטא. ועם אבון בידו יחכה ויישוב בתשובה שלמה, ועל ידי זה יזכה לעולם הבא. בסדר? אז זה דברים שאמרו לנו פשוטים, שאנחנו חייבים להבין שהמילים האלה של הגמרא זה ודאי כאשר אדם מתחבר לתוכנם של דברים, גם אם הוא לא מתחבר, יש סגולה בדבר, אנחנו לא מקטינים את זה, אבל עדיין זה ברור שצריך להבין אותם טיפה יותר בעומק. שאלנו שאלה בהתחלה, אם אתם זוכרים, למה מקדימים את המילים אשרי יושבי ביתך, עוד יעלו חסלע וכו'. למה מקדימים אותם? יש לכם סברה? שם. הרי זה רק מבלבל. תמיד אתה חושב שמתחילים את האלף של האלף בית מאשרי. נכון? זה לא. מתחילים זה רק ממה? מארומך אלוהי המלך, נכון? אז למה דוד המלך לא התחיל מארומך אלוהי המלך? לא להתחיל ב? הוא התחיל בתו, תהיל על דוד. אז אולי לא היה אומר תהיל על דוד. הרי הוא אמר מלא מזמורים בתהילים שהוא לא אמר בהם תהילה לדוד, נכון? אז למה פה אמר דוד המלך תהילה לדוד? אה, כאילו מא' והתף, התף של תהילה, תף ואלף כאילו?
כן.
ואז זה כאילו לכלול את הנון? מעניין. חז"ל אומרים קצת שהנון נכללת במקום אחר. אז, אבל אם תמצא איזה מקור זה יהיה מאוד מעניין. תראו, הראש כותב דבר מפחיד על השלושים בתכנה. הוא אומר, תראה, חסידים הראשונים היו שואלים שעה אחת לפני התפילה, נכון? נכון? זאת אומרת שנדרשת הכנה לתפילה. אומר לך הראש, המילים אשר יושבתך, עוד אינו חסדה, אשר העם שככה לו, אשר העם שהשם אלוקיו, זה הכנה לתהילה לדוד. בואו תראו את הלשון שלו. הראש בברכות, כותב כך. המטרה של פסוקי הקדמה אלו, היא משום שצריך אדם לשעות לפני תפילתו שעה אחת, שעה קלה. ואמירת הפסוקים הללו מהווה שהייה לפני אמירת המזמור העיקר. זה לא נמצא אצלכם. יש לי סליפים. סליחה, מחילה. כך כותב הראש. שמעתם? תראו, זה דבר פלא. האמירה של המזמורים האלה זה להכין אותך למזמור. תבין, תבין כמה חשוב המזמור עכשיו? אתה, כמו שאתה מכין תפילת 18, אתה מכין אשרי שביתך. אשרי שביתך עד הילוך הסלע, אשרי עם שככה לו, אשרי עם שהשם אלוקיו. למה זה נפתח בתהילה לדוד? כי זה בדיוק תפילת 18. מה אתה מבקש בתפילת 18? הפסוק הראשון אומר הכל. הוא לא מהווה עסק כי הוא העיקר. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. זה מה שאני רוצה להגיד. אני לא בא בשביל השפע של מה שאני אקבל. אני בא רק כדי להלל אותך. זה נכון שרוב הברכות, כן, זה ברכות של בקשה. 13 ברכות באמצע של בקשה עם למילים ולמלשינים. אבל עדיין, אתה צריך לפתוח בתהילה. ואם אתה לא פותח בתהילה, אתה לא יוצא ידי חובה. את מגן אברהם. אתה חייב לפתוח בזה, כי זה באמת העיקר. אחרי שפתחת בתהילה, כמו שמשה רבנו מתפעל לקדוש ברוך הוא, הוא קודם כל, השם אלוקים, אתה חילות על האורות את גודלך, וכו' וכו' וכו', בפרשת ויתחנן, ורק אז אברנה ואראה את הארץ הטובה. נכון? אז אתה חייב קודם כל להתחיל בתהילה, זה סדר שלימד אותנו משה רבנו. אז אם אשרי אשר ביתך צריך לשעות, כי הוא דומה לתפילת 18, דוד המלך מתחיל בעיקרון של תפילת 18. תהילה לדוד. תהילה לדוד. לא באתי בפותח את ידך רק לקבל שפע. באתי להגיד את התהילה שלך, ריבונו של עולם. להראות שאתה מקור השפע. ממילא, מתוך זה, בא השפע. כמו בתפילת 18. אני פותח בברכות הראשונות, אחר כך אני מבקש, כי אני מבין שאתה מקור השפע. הסדר הוא קודם כל תהילה, תהילה, תהילה. בסדר? זה מה שבעצם אומר כאן הראש. בואו ניכנס טיפה יותר פנימה. אז פסוק נאמר כך, תהילה דוד ארומך אלוהי המלך ועוד לך שמחה אלוהם ועד, בכל יום ובחקר, אבל השמחה אלוהם ועד. תוספות ריד כותב, בזמור זה עשה דוד לתהילתו של בורא, שכולם מדבר בשבחו ותהילתו של מקום. כן? לכן, אומר, לכן דוד המלך קורא לזה תהילה לדוד. ומצדה דוד כותב, לפי שמזמור זה אין בו שום שאלה ובקשה. כלום. יפה! זה מה שאנחנו רוצים לחדש. פותח את ידיך זה לא שאלה ובקשה. פותח את ידיך זה להראות שאתה השם ומקור השפע. ממילא בא לזה גם מקור הפרנסה לנו. נכון. אבל העיקר של פותח את ידיך זה השתפכות הנפש לריבונו שלנו להגיד לו אתה השבח והתהילה. וזה פותח את ידיך. אתה מקור השפע. אז הפועל יוצא שיוצא. שיוצא מזה שפע. בסדר? זה ממש מתחזק עם דברי מצדת דוד. לפי שמזמור זה אין בו שום שאלה ובקשה, כי אם שבחי המקום, לזה אמר תהילה לדוד, כי אין בקיים תהילה ושבח. טוב, הרד"ק מסביר על המילים תהילה לדוד. אלה שישה מזמורים עד סוף הספר, הם כולם תהילות האל ושבחו, כן? ספר תהילים. בסדר? שדוד המלך מתחיל שם מתהילה לדוד, הוא מתחיל שם בשישה מזמורים. לפיכך החל בהם בתהילה, ומשלים בהם בתהילה. איך נגמר ספר תהילים? כל הנשמה תהלליה. וגם, מרוב שזה מאוד 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 חשוב, וזה העיקר של להלל, אז גם אשרי שבטך, איך הוא מסתיים? תהילת השם ידבר פי. זאת אומרת, העיקר זה תהילה. תהילה לדוד, תהילת השם ידבר פי. אני יודע שכבר אמרת תהילה, למה אתה חוזר פעמיים? כי זה העיקר. העיקר בתפילה שלנו, ריבונו של עולם, שלנו, רבותי האהובים, זה להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, לא כי צריך את התשבחות בשבילנו. אנחנו צריכים להבין לפני מי אתה עומד. זה התהילה הגדולה. בסדר? אומר הרד"ק, תחילת הפסוק הראשון תהילה ותחילת הפסוק האחרון תהילה. והכל הגודל התהילה. ומתי תהיה תהילת האל הגדולה? עכשיו אנחנו מתחברים לעוד הקשרים של של המזמור הזה בקיבוץ גלויות. שירו כל העולם הנפלאות שיעשה עם ישראל. לפיכך הזכיר בהם קיבוץ גלויות בבניין ירושלים. בתוך כל המזמורים האלה דוד המלך שם את ההקשרים האלה כדי להגיד לך מה התהילה הענקית הגדולה שתתגלה. קצת מה שהזכיר הרב חרלאפ, נכון? בהקשרים של יחיד ורבים, שמה שדוד המלך מכיר למה שאנחנו עתידים גם כן להכיר. והמזמור הזה הוא כולו תהילה לאל, לפיכך חיברו באלף בית. טוב, שאלנו, אז איפה האות נון? לאן היא הלכה? ולא חיבר בו את האות נון, ולא ידענו למה. איזה ענה ורדק. אבל הוא אומר, לרבותינו, זכונה מברכה בברכות, בדף ד' עמוד ב' כתבו, מפני שיש בה מפלת של שונאי ישראל. נכתיב, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל, נכון? אז הפסוק הזה אנחנו יודעים שאפשר לקרוא אותו בשתי אפשרויות, נפלה לא תוסיף, אבל מה? קום בתולת ישראל, לא תהיה עוד נפילה אלא קום בתולת ישראל, זה בהקשרים החיובים. וחלילה יכול להיות שמה? שנפלה ולא תוסיף קום, שמשמור חס ושלום, תולת ישראל חייבת לקום, עם ישראל חייבים לקום. אז אפשר לקרוא את זה בשני אופנים. דוד המלך אומר, אני מדבר על תהילה ושבח לריבונו של עולם, ואני אדבר עכשיו על נפילה של עם ישראל. זה לא יכול להיות. שבחו של הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי בעם ישראל. כשטוב לעם ישראל, טוב לעולם כולו. ממילא יש הופעת השם גדולה. ולכן כשעם ישראל יוצא לגלות, השכינה היא מהם. אבל יש חילול השם. כי אנחנו חלילה הגויים שולטים. וכשיש את עם ישראל בארץ ישראל, אז יש קידוש השם. לכן האות נון, שהיא מצוינת כאות סופית, איך היא נראית? נפילה. מלמעלה למטה. בסדר? זה הסיבה. כי היא מציינת איזושהי נפילה. אבל, באמת, 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 האות נון היא חשובה מאוד. ואי אפשר חלילה לאבד אותה. אז צריך להחזיר אותה. איפה החזרנו אותה? אז נשמע פה סברה יפה, שאולי זה מהתף ועד א' וא' ועד ת', זה מעניין. אבל איפה דוד המלך החזיר אותה עוד? סומך השם לכל הנופלים. מי נופל? מי שצריך סמך ותמך, נכון? אז סומך השם לכל הנופלים. לכן זה עוד סמך. מובן? עוד הפעם. מאז אתה אומר את האות מם, אתה מדלג לעוד סמך, נכון? דילגת על האות נון, נכון? איפה חזרה האות נון? בסדר א' ב', סומך השם זה סמך, אבל לכל הנופלים. חזרה הנון. בסדר? אז גם הנופלים, למה חזרת את האות נון? כי זה נפילה, נכון? סומך השם לכל הנופלים. הנה חזרה האות נון, ורק שהיא סמוכה ליד הסמך. בסדר? טוב, נתקדם. הלאה. אומר הרד"ק, והמתבונן בזה המזמור, יראה בו נפלאות הבורא ומשפטיו של על ברואיו. לפיכך אמרו אבותינו זכרונם לברכה בברכות, כל אמרתי יד דוד, בכל יום מובטח שהוא בן העולם הבא. לא אמרו על אמרו בפיו בלבד, כן, כמו שהדגשנו קודם. מה זה ארומך אלוהי המלך? ארומך בליבי ובלשוני, שאתה הוא המלך באמת. וכל המלכים והמנהיגים תחתונים ועליונים תחת ממשלתך, ואתה חם עליהם ומכיר רוממותך. יאמר אלוהי, הוא לא יכול בשר, ואלוקי האלוקים לעולם ועד. כן, לא רק אלוקי, אלא באמת של הכל. אבל שימו לב מה מדגיש פה הרד"ק. לא אמרו על אמרו בפיו בלבד. והאומנך בליבי ובלשוני. צריך את כוונת הלב. צריך את כוונת הלב. פסוקי דזמרה רבותיי, זה לא רק קריאה שטחית כדי להגיד הלכתי לפי הסדר ולא התלבשתי הפוך, כמו שהמשל הנפלא שמביא הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה, כן, שכשאדם מאחר לתפילה אז הוא כאילו שם את הגופייה על החומצה, הוא מתלבש הפוך, גם אם הוא משלים אחר כך את כל פסוקי דזמרה ותשלים, אבל זה מתלבש הפוך. מה אתה אומר?
אין את זה
שאומרים לפני
התפילה,
שהרי מכוון
שכאילו חבר שנגיע לאדון הכל, בלי מה?
שעושים בהתחלה,
הרי
מכוון, שאני אגיע לאדון הכל, אדמות, כאילו קיבלתי אדון הכל, כאילו שעשו את ההתניה בבוקר, ואז כאילו לא צריך ממילא לעשות לכוון לכוונת הלב? אתה שואל עכשיו, זה לא הקשר הזה, זה משהו אחר. אתה שואל משהו אחר עכשיו. לא, אבל אני התכוונתי לכוונת הלב במילים ארומך אלוהי, בכל השורה של ביתך. אתה צריך להבין מה אתה אומר, זה הכוונה. תבין מה אתה אומר ותכוון לזה. אתה שואל עכשיו לגבי האדון הכל היה הווה ויהיה. פשט שולחן ערוך בכל ברכה צריך לברך את זה, להכוון את זה. ברוך אתה השם, אדון הכל היה הווה ויהיה. פשט שולחן ערוך, זה לא קשור לפנימיות או לא. טוב, מה שהבנו זה העיקר. נכון. הלאה. בואו נדלג טיפה. אומר אבן עזרא, הזכיר המלך, מה זה ארוחה אלוהי המלך? כי הוא המלך באמת. וזהו יסוד כל התהילה הזאת. שאתה מבין שהשם הוא המלך. הלאה. גדול השם ומולל מאוד ולגדלותו אין חקר. דור לדור שבח מעשיך, גבורותיך יגידו. אומר לנו תהילות המעריץ. זה רבי איחיה בן יוסף צלח. טוב, הוא היה מחכמי תימן. בסדר? צדיק גדול, חי לפני כ-200-240 שנה, ושימו לב מה הוא אומר. העצה להמתקת הדינים הוא בשמחה ושירות ותשבחות. כל החרפה שעם ישראל סבל, זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אז העצה להמתקת הדינים, לאו דווקא, אבל זה שום שם מסתימן. לאו דווקא, זה אצל כולם. העצה להמתקת הדינים הוא בשמחה ושירות ותשבחות, וזהו דור לדור ישבח מעשיך, על ידי הזכרת שבח לאל בורא עולם, וגבורותיך יגידו, יבטלו את מידת הדין כביכול, כי יגידו מלשון גודו אילנה, אני מקצץ את האילנות, גודו אילנה, יחריטו הגבורות והכתרוגים ויהפכו לרחמים וחסדים. בסדר? אז יגידו, זה לא רק מצד הלספר, אלא מלשון הלכרות. לכרות את כל מי שמבקש חלילה לקטרג על עם ישראל. וזה המזמור. עכשיו אם תשימו לב, הדור לדור, הוא כתוב פה בצורה שלא כתובה בדרך כלל בתורה. איך זה כתוב? חסר או מלא?
חסר או שני, לא?
הדור לדור לא, כתוב פה. מלאים. אז איך זה, למה זה מלא? בדרך כלל זה כתוב חסר, לא? עם וב או בלי וב? למה זה ככה?
אה?
את הוובים של? אה, אני לא חשבתי על זה. מעניין, חזק. חזק. מה זה דלת רש ודלת רש? נראה לי אמרתי לכם את זה פעם, לא? נכון, אתם זוכרים? אמרתי את זה שם, איפה? אמרתי את זה.
לא.
לא היית.
ראיתי בפרשה השתיים על התאומים בבטנך, שתאומים בבטן של תמר, אז הרשום תאומים לא בכתיב חסר. ועל התאומים בבטן של תמר רשום בכתיב חסר. זה לא רשום לא בכתיב חסר, להגיד ששתיים צדיקים. אני לא יודע.
יפה, מעניין. יש לזה איזשהו הקשר. אני לא זוכר, תגידו לי, אמרתי לכם את זה שנמשיך. אבל כשיעקב אבינו, הוא שואל את האחים, כאילו לפני מותו, אז הוא נלחץ. הוא ביקש לגלות הקץ, נסתתם ממנו הקץ. נכון? הוא לא הצפיח לבוא ולהגיד להם. אז הרב חרלק יש לו פסקה מדהימה על הדבר הזה, להסביר מה זה הקץ. תזכירו לי בזדמנות להביא לכם את זה. בגדול הוא כותב הרב חרל"פ שיעקב אבינו ביקש להגיד לעם ישראל שבדור הגאולה, בסדר? בדור הגאולה יהיה קשה מאוד מבחינת מה שהעיניים יראו בכל מה שקשור להבנה של איך יהודים פועלים ככה וככה וככה. ככה רב חרל"פ כותב. זה ביקש לגלות הקץ. אבל הוא אומר, מוסיף עוד, הוא מוסיף עוד, שהקץ יתגלה כשנצליח לראות בעין טובה את כולם. זה לא פשוט. בסדר? זה הרב חרל"פ, זה פסקה אחרת בנדר בזמות. בכל מקרה, ביקש יעקב לגלות הקץ. מה אמרו לו האחים? איך הם הרגיעו אותו? איזה פסוק הם אמרו לו? זה חמישה, אתה אומר. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. תראו, כשאדם הראשון חטא, יעקב אבינו בא לתקן את חטא אדם הראשון. פניו דומות לפני אדם הראשון, כל פעולותיו של יעקב אבינו רק נעוצות בדבר הזה, לתקן חטא אדם הראשון, זה מה שהוא עשה כל ימיו. לכן יעקב אבינו לא מת, כי הוא מתקן את חטא אדם הראשון שגזר מיתה בעולם. בסדר? אז יעקב אבינו לא מת, הוא בא לתקן כל הזמן, פניו דומות לפני אדם הראשון, והוא צריך גם כן להתמודד עם הנחש הזה שנקרא הפעם עשיו. בסדר? אז זה לא השיעור הזה של פרשת שבוע, אז לא נאריך בזה יותר מדי. אבל כשאדם הראשון חטא, בהתחלה ארץ ישראל הייתה בלי שום שום קוצים. שום קוצים, אתה זוכר את זה? לא זה. ארץ ישראל הייתה בלי שום קוצים, לא היה קוצים, איזה קוצים יש? ארץ ישראל זה גן עדן, זה בשיעור של שער ארץ ישראל, אנחנו הוכחנו כבר כמה פעמים שזה גן עדן, ואפילו ארץ ישראל זה יותר מגן עדן. בכל מקרה לענייננו, זה היה בלי קוצים, גן עדן היה בלי קוצים, זה גן עדן, כן? יש עץ אחד שאסור לאכול ממנו, עץ הדעת, וגם הוא, אם היינו ממתינים עד שבת קודש, לפי הספרים הקדושים, היה אפשר לאכול שם כבר, זה נגמר, אין קוצים. עכשיו, מה קרה אחרי החטא? מה כתוב? בקוץ ודרדר, תצמיח לך, נכון? אחרי החטא, אז נוצרו הפגמים, אז קוץ ודרדר תצמיח לך. יעקב אבינו נלחץ שהעם חלילה, שבניו חלילה יחטאו, שחלילה. עכשיו, מה זה הייתה הטעות של אדם הראשון? שהוא לא הקשיב לקדוש ברוך הוא. אז מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, תקשיבו לריבונו של עולם. הוא מפחד שהם לא יקשיבו. אז מה הם אומרים? אנחנו נקשיב. איך אנחנו נקשיב? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השם אחד ולא השם אחר. אנחנו לא נחליף בין הדלת לבין הרש. אדם הראשון החליף. קוץ ודר, דר. הוא לא הקשיב לקדוש ברוך הוא. איך אתם כותבים את האות רש? צורה הזאת. והדלת היא ככה עם צ'וקצ'יק לפה, נכון? יש איזה קוץ קטנה כזאת בצד. כשאתה מוריד את הקוץ הזאת, זה הופך להיות רש. כשאתה מוריד את הקוץ מהדלת. אדם הראשון החליף, כן, בין הרש לדלת. הוא לא הקשיב לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר, אל תאכל. לא יתכוון חלילה ולא שום דבר, חס ושלום. אבל התוצר של הדבר זה בעצם להקשיב למשהו אחר, פנימי, בי, ולא לריבונו של עולם. לרצון שלי ולא לרצון של הקדוש ברוך הוא. זה חלילה כאילו אל אחר. בסדר? אל אחר בקרבך, חס ושלום. בסדר? והאחים באים ואומרים, לא, חס ושלום. הקודש ברוך הוא, אנחנו מאמינים בו. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ולא השם אחר. נרגע יעקב אבינו, ברוך השם, כבוד מלכותו לעולם ועד. בסדר? זה בהקשר הזה, איך הגענו לזה?
שלא יהיה דר.
יפה. אז קודם כל שלא יהיה דר. אבל יותר מזה, יש פה עוד רמז מאוד מאוד גדול. אם אנחנו מדברים עכשיו על זה שהמזמור הזה, הוא בעצם בא להגיד את התהילה ואת השבח לקדוש ברוך הוא. והתהילה והשבח לקדוש ברוך הוא, זה בעצם מבטא את בשורת הגאולה. אז יש שכתבו, שלכן זה נאמר בלשון של דור. דור בגימטריה? 210, לפי כתיב מלא. מה זה 210? רדו. ימות השיעבוד. אז גם בשיעבוד וגם ביציאה ישבח מעשיך. גם ב-210 שנות שיעבוד, בכל מצב ישבח מעשיך. אנחנו לא מחפשים עכשיו את הטובות שלנו, כמו שאמרנו קודם, כל הזמן. אני אומר פה הרבה רמזים קטנים, כי לפעמים כשאתה לומד את הדברים, גם כשאתה בגודל, אתה צריך לפעמים לקבל קצת איזושהי מתיקות של רמזים בתוך הדברים, כי אתה צריך להבין שאנשי כנסת הגדולה כתבו את זה. והם כתבו את זה ברוח הקודש. וכל הרמזים נתגלו להם, והם הוציאו את זה פשוט החוצה בצורה כזאת. טוב. הלאה. אדר כבוד עודיך, ודברי נפלאותיך אסיך, ואיזו נורותיך אומרו, גדולתך ספרנה. כן, זה מה שאני מבקש. זה חרב טובך יביאו, בעקבות זה שאנחנו מספרים את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, ותדקתך ירננו. חנון ורחום השם, ערך אפיים הוא גדול חסד. כן, אז קודם כל צריך לדעת, אני אקרא לכם פה את הרד"ק, זה לא נמצא אצלכם, אבל הרד"ק אומר, הוא עוד יותר מרים אותנו למעלה במזמור הזה, ואני קורא אותו מלמעלה כי אני באמת לא מבין, אבל הוא כותב, כתיב גדולותיך, גדולתך ביוד הריבוי, גדולתך, עם יוד אחרי התף. אחורה אתה צריך לכתוב גדולתך. למה גדולותיך? למה זה יוד הריבוי? אז הוא אומר שהיוד הזאת היא רומזת בעצם לעשר הספירות. שבמזמור הזה דוד המלך חקק ברוח קודשו ורוח הנבואה שלו גם את עשר הספירות. אני שוב, לא מבין, אבל רק קורה כדי להבין כמה עמוק המזמור. אני אמרתי, אני לפעמים בשער ארץ ישראל נותן להם פסקאות שאני לא מבין אותן. ורק מראה כמה זה ארץ ישראל מרימה אותנו כמה גבעים קדימה. וזה יוצר תשוקה אחר כך ללמוד קצת יותר על ארץ ישראל. אותו דבר גם פה. לפעמים מתקל פה בדברים באשר שביתך שאנחנו לא נבין, אבל זה רק תבין כמה זה נחצב מיסודות כל כך עליונים. בואו תראו את זה מפנים. אומר הרד"ק, אני אקרא לכם, סליחה, אין לכם את זה. ביוד הריבוי שהם רבות אצל המקבל וקרא גדולתך, כי הכל אצל הקדוש ברוך הוא אחד, לכן זה גדולתך, זה נקרא בלשון יחיד, אבל יש את יוד הריבוי. ואז הוא אומר ככה, ואלה השמות הנזכרים בזה המזמור, כמו גבורה, גדולה, מעשה, הוד, כבוד, טוב, צדקה, מלכות, נפלאות, נוראות, הם עשרה. למה? לעניין ידוע, ואנחנו כבר מבינים את הידוע שזה הכוונה לעשר הספירות. אז למה זה לא כתוב בצורה ישרה? כי דוד המלך בעצם, אבל אינם כל אחד במקומו הנזכר, אלא כל אחד עניינו במקום חברו גם כן, מפני ששינה בהם חלקם בשמות משונים זה מזה. כי דוד המלך, בגלל שהוא שינה בזה המזמור, והסתיר את הרמז הזה, אז הוא לא עשה אותם בסדר של הספירות עצמם. טוב, אז רק שוב רצינו להראות, וואו. עוד הפעם, המזמור הזה מרים אותנו לגבעים, בואו נתקדם עוד טיפה. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. בליקוטי מוהר"ן נאמר כך, טוב השם לכל, זה בחינת תפילה. תפילה. שמאמין בהשם שהקדוש ברוך הוא טוב לכל. אין לרפואה, אין לפרנסה, אין לכל הדברים. כשמאמין כך, בוודאי יעיקר השתדלותו בתרקות שבריחו, ולא ירדוף אחר תחבולות רבות. כי מי שאין מאמין בקדוש ברוך הוא, צריך להשתדל אחר תחבולות רבות. אנחנו, קודם כל, דבר מתוק פה אומר רבי נחמן, וזה באמת באמת כל כך פשוט. עיקר השתדלותך בתר קוצה בריחו, אל תרדוף אחרי תחבולות רבות, כי טוב השם לכל. עכשיו שימו לב מה בעצם אומר דוד המלך. הוא אומר לכולם טוב השם לכל, וכי אנחנו לא יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה, אז למה הוא מזכיר את זה? למה הוא אומר את זה בתשבחות כאלה? אז ראיתי דבר יפה, אני אתן לכם על זה כמשל כדי שתבינו את הדבר. כשלבן אדם נגיד נגנב פלאפון, אז כולם יודעים מה הדבר הזה. כולם יודעים מזה. למה? כנראה בגלל שכשמחפשים אותו, לא מוצאים אותו, ואז שואלים אותו, תגיד לי, שבוע אני מחפש אותך, למה לא חזרת אליי? אז הוא אומר, אל צ'אל, גנבו לי את הטלפון, וכו' וכו' וכו'. וכשבן אדם לקחו לו, איבד את הטלפון, ומישהו חמש דקות אחרי, שעה אחרי, התקשר כדי להחזיר לו אותו, אף אחד לא יודע. ורבו המקרים, ודאי בעם ישראל, שהחזירו טלפון. אנשים לא עכשיו מחפשים רק לגנוב ולגנוב ולגנוב. מרבית, רוב ככל האנשים, זה אנשים טובים שרק מחזירים. בסדר? תעשו סקר כמה אנשים אתם מכירים, כמה אנשים אתם מכירים, וכמה מתוכם יגנבו פלאפון. זה לא מגיע ל-0.2% מתוך כל האנשים פה בכיתה. עם כל האנשים שהם מכירים פה, לא יודע, זה 2,000 איש, אולי שני אנשים, אתה רק אולי מעלה באיזה אב האמינה שאולי יגנבו. בסדר? גם אם הגעתם ל-10 כולכם ביחד, או 20 כולכם ביחד, זה עדיין לא, זה כלום. זה אחוז. רובם לא גונבים פלאפונים. כמה אנשים אתם מכירים שיחזירו, שלא יתעלמו, לא תוכל להתעלם, שירו את העבודה הזאת וירימו טלפון. רק פשוט צריך לפרסם את זה. אם אתה לא מדבר על זה כל הזמן ואתה לא מפרסם את זה, אז כמה שזה ידוע אצל האנשים, זה לא מספיק נגלה, ואז יכולים להיכנס שיבושים. תפרסם את זה, תפרסם שטוב השם לכל, תגיד את זה כל הזמן, תחזור על זה כל הזמן. טוב, זמננו תם. אנחנו בעזרת השם נראה לי נמשיך עוד קצת, יש פה עוד כמה דברים חשובים באשר שביתך, ואם מקסימום אם נספיק אז אנחנו נעבור כבר למזמור הבא, ואם לא אז נסיים באשר שביתך בשיעור הבא. אני חושב שאפשר לעצור, אני רק אשאל את הכיתה שאלה, אפשר לעצור את ההקלטה, כן.